שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת ערכין. נתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים באמצע י"ז עמוד א' בסיום פרק יש בערכין. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום יש לנו שיעור די פשוט, נחלק אותו לחמישה חלקים. בשני החלקים הראשונים נמשיך לעסוק בנושא של לשון הרע, בחלק השלישי בנושא קשור וזה מצוות תוכחה, בחלקים האחרונים נעסוק בנושאים אגביים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אתמול דיברנו על החומרה של לשון הרע, עכשיו בחלק הזה נלמד קצת הלכות לשון הרע ונחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון מביא דוגמה ללשון הרע. עכשיו, כמובן, אם אני בא ואומר למישהו, רובן הוא רשע, הוא עשה כך וכך, זה ברור שזה לשון הרע, על זה הגמרא לא צריכה לדבר. היא מדברת כאן על מקרה גבולי יותר, וזה שומר רבה. אם מישהו בא ושאל אותי, תגיד, באיזה בית אני יכול למצוא אש? ואני אומר לו, לך לרובן, תמיד יש לו אש, גם זה לשון הרע. עכשיו, הבאי שואל, מה הבעיה בזה? מה עשיתי? לכן הבאי אומר, אם זה כל מה שאמרתי, זה עדיין לא ברור שהתכוונתי למשהו רע, לכן זה לא לשון הרע. אבל אם שאלו אותי, איפה יש אש? ואמרתי, איפה יש אש? ברור, אצל רובן, שם תמיד יש אש, הם תמיד מבשלים שם בשר ודגים, זה כבר לשון הרע, כי אני בעצם רומז לזה שרובן הוא עשיר מדי ורעבתן מדי, ולכן זה לשון הרע. החפץ חיים מאיר שזה תלוי איך אמרתי את זה. אם אמרתי את זה בצורה פשוטה ועניינית, אז זה לא לשון הרע, אבל אם רמזתי כאן למשהו מעבר, אז זה לשון הרע, זה סעיף ראשון. סעיף שני אומר רבא, אם אמרתי משהו על רובן, והייתי אומר את זה גם אם רובן היה פה ממש לידי ושומע, זה לא נקרא לשון הרע, וגם כאן הבית תוקף, עד רבא, אם אמרתי את זה לפניו, זה גם לשון הרע, וגם עונה דברים, וגם אולי אני מבייש אותו, אבל רבא אומר, לא, אני מתכוון בדיוק למה שאמרתי, מקרה כזה הוא לא לשון הרע, ולמה? אז יש כאלה שמפרשים, כי בשביל שזה יהיה לשון הרע, זה צריך להיות דיבור שבו אני קצת צבוע, כלומר שבפני רובן אני אומר עליו דברים טובים, ומאחורי הגב דברים לא טובים, רק אז זה לשון הרע, אחרת, אולי אני עובר על יסורים אחרים, אבל זה לא לשון הרע. הבנה נוספת אפשר להציע, אם זה משהו שאני מוכן להגיד גם בפניו, כנראה שזה לא באמת דבר רע, וזה בעצם מגדיר לי מתי דבר נקרא דבר רע ומתי לא. וממילא, אם זה לא דבר רע, זה לא לשון הרע, זה סעיף שני. סעיף שלישי, סעיף מאוד מפורסם, אומר רבא בר אבונה, כל דבר שנאמר בפני שלושה אנשים, מותר כבר להעביר אותו הלאה. זה כבר לא לשון הרע, יש שני פירושים מי אמר אותו בפני שלושה אנשים. פירוש אחד מחמיר יותר, זה דווקא אם האדם שעליו מדובר, הוא סיפר את מה שקרה בפני שלושה אנשים, ובזה בעצם הוא מניח שכולם עכשיו כבר ידעו, לכן זה כבר לא לשון הרע לספר על זה עוד. פירוש שני, מקל יותר, זה שלא רק אם הוא סיפר, אלא גם אם מישהו אחר סיפר, ובזה המישהו הזה עבר לאיסור לשון הרע, אבל כיוון שהוא כבר סיפר לשלושה אנשים, גמרנו. עכשיו כבר זה נחשב שכולם יודעים, ולאנשים אחרים כבר אין איסור להעביר את זה הלאה. זה היה סעיף שלישי. סעיף רביעי והאחרון זה לגבי דבר ששערי תשובה מגדיר כאבק לשון הרע, וזה שגם לומר דבר טוב על מישהו יכול להיות לשון הרע. דבר אחד זה שרב דימי אומר, מתארחת באיזשהו מקום ואתה הולך לכל העולם ומספר לו איזה יופי ערכו אותך שם, זה לא טוב, כי אז כולם יבואו ויתעלקו על אותו אדם שירח. דבר נוסף, שוב רב דימי שאומר בשם רב ספרא, או בגרסה אחרת רב ספרא אומר לו, וזה שאם אתה משבח את רובן למשל יותר מדי, זה גם יכול להיות אבק לשון הרע, כי מי ששומע את זה והוא לא כל כך אוהב את רובן, זה יגרום לו להגיד, אל תגזים, רובן לא כזה טוב, הוא לא כזה צדיק, הוא לא כזה נדיב, מה שזה לא יהיה, אתה בעצם גורם לו לומר לשון הרע, לכן גם זה אסור, זה סעיף רביעי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, מהלכות לשון הרע. החלק השני זה בשליש העליון של עמוד א', וזה על משהו שכבר ראינו אתמול, וזה שעל צרת יש עונש של לשון הרע, ולגבי זה נראה שלושה דברים. נתחיל דווקא בשני הדברים האחרונים, כי הדיון עליהם מאוד קצר, ואז נחזור לראשון. אז הדבר השני, זה נמצא בשורה הראשונה בעמוד ב', זה שאלה ששאל רבי שמואל בר נדב את רבי חנינה, וזה למה דווקא המצורע משתלח מחוץ לשלוש המחנות, כלומר מחוץ למחנה שכינה, לוויה וישראל, או כשעם ישראל בארץ ישראל אז הכוונה היא מחוץ לירושלים, לעומת את שאר הטמאים משתלחים רק מחוץ למחנה שכינה או מחוץ למחנה לוויה. מה כל כך חמור בצרת? והוא ענה על זה, הרי על מה מקבלים צרת? על לשון הרע. ולשון הרע גורם לקטטות ולהבדלה בין אנשים, בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, לכן אותו גם כן צריך להבדיל מאנשים ולהשתלח מחוץ למחנה ישראל. זה סעיף שני. סעיף שלישי, מיד אחרי זה, אומר רבי יהושע בן לוי, למה מצורע מביא שתי ציפורים כחלק מהטהרה שלו, והוא מסביר, בלשון הרע הוא עשה מעשה פתית, כלומר מעשה של פטפוט ודיבור מיותר ורע, לכן התורה אמרה, הוא יביא קורבן פתית, כלומר קורבן של ציפורים שהם כל הזמן מפטפטות ומצפצפות. זה הסעיף השלישי, בזה הגענו ל-11 שורות בעמוד ב', ועכשיו בואו נחזור אחורה לסעיף הראשון לגבי הצרת, שוב בשליש העליון של עמוד א'. אומר רבי שמואל בר נחמני, צרת מגיעה כעונש על לשון הרע, מביא את הפסוק בתהילים שראינו אתמול, מלשני וסתר ראהו אותו עצמית, עצמית זה מלשון מוחלט, מלשון מצורה מוחלט, ומוסיף רבי שמואל בר נחמני, לא רק הלשון הרע מקבלים צרעת, אלא יש שבעה חטאים כאלה, לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי עריות, גסות הרוח, גזל וצרות העין. לכל אחד הוא גם מביא מקור, שפיכות דמים הוא לומד מיואב שהרג את אבנר ואז קיבל צרעת, שבועת שווא הוא לומד מגיחזי שנשבע לשקר לנעמן שלישה אמר לו לקחת את הכסף, הוא באמת לא אמר לו, גילוי עריות זה מפרעה שלקח את שרה אימנו, גסות הרוח זה מעוזיה המלך שגבה ליבו והוא החליט להיות גם כהן למרות שהוא לא כהן, כל האנשים האלו קיבלו צרעת, וגזל וצרות העין לומדים מצרעת הבתים, כתוב שמפנים את הבית ואז כולם יראו מה הוא גזל, וגם כתוב ובא אשר לא הבית, מישהו חושב שהבית שלו הוא רק שלו, כלומר הוא צר עין, בגלל זה הוא קיבל צרעת. עד כאן המקור לחטאים שעליהם מקבלים צרעת, שוב זה לשון הרע, שפיכות דמים, גילוי עריות וחטאים נוספים. זו המאמרה של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן. ועכשיו נראה שתי שאלות. שאלה ראשונה, קושייה ממאמרה של רבי ענני בר ססון ונתרץ. שאלה שנייה, קושייה על רבי ענני בר ססון. אז הקושייה הראשונה, רבי שמואל בר נחמני כאמור אמר שעל לשון הרע ועל שפיכות דמים וגילוי עריות יש עונש של לשון הרע, ועל זה שואלת הגמרא, שאלה קצת מפתיעה, למה יש עונש? הרי רבי ענני בר ססון אומר שהבגדי כהונה מחפרים על החטאים האלו, הקטונת מחפרת על שפיכות דמים, המכנסיים על גילוי עריות והמעיל על לשון הרע. הוא מזכיר גם עוד בגדים, אליהם לא ניכנס כרגע, אותנו מעניין כרגע שלושת החטאים שהזכרנו, גילוי עריות, שפיכות דמים ולשון הרע. אז שוב, איך רבי שמואל בר נחמני אמר שיש עונש של צרעת על החטאים האלו, אם רבי ענני אמר שבגדי הכהונה מחפרים עליהם, אז למה צריך עונש? הגמרא עצמה שואלת את זה רק על לשון הרע, רש"י מוסיף שזה שאלה גם על שפיכות דמים וגילוי עריות. מה התשובה? אז לגבי שפיכות דמים וגילוי עריות אומר רש"י, האדם עצמו שחטא מקבל עונש של צרעת. מה שרבי ענני אמר שהבגדים מחפרים, זה לא על האדם עצמו שחטא, אלא על הציבור. ציבור שיש אצלו אדם כזה, גם זה בעיה והוא צריך כפרה, ועל זה בגדי הכהונה מחפרים. זה לגבי שפיכות דמים וגילוי עריות. לגבי לשון הרע, הגמרא לא מבינה שמדובר בציבור, אלא באדם עצמו, אלא שאומרת הגמרא צריך להבדיל בין לשון הרע שעבד לבין לשון הרע שלא עבד. כלומר, אם מישהו סיפר על מישהו וזה באמת גרם למריבה ולבלגן, זה לשון הרע שבמרכאות עבד, ולכן מגיע על זה עונש של צרעת. לעומת זאת, אם הוא סיפר, אבל איכשהו זה לא עשה מריבה, אז על זה בגדי הכהונה מחפרים. עד כאן השאלה הראשונה והתשובה, רבי שמואל בר נחמני אמר שיש עונש, שאלנו הרי בגדי הכהונה מחפרים, וענינו לשון הרע שעבד יש עונש צרת, לשון הרע שלא עבד בגדי הכהונה מחפרים. שאלה שנייה מתמקדת בלשון הרע ובשפיכות דמים, והפעם זה לא שאלה על רבי שמואל בר נחמני, אלא על רבי ענני. רבי ענני אמר שבגדי הכהונה מחפרים, לעומת זאת שבע שורות לפני סוף עמוד א', רבי סימון אמר שמה שמחפר על שני החטאים האלו זה דברים אחרים. על שפיכות דמים מחפרת עגלה ערופה, ועל לשון הרע הקטורת. אז לכאורה יש כאן סתירה בין רבי ענני לבין רבי סימון. עונה הגמרא, זה לא קשה. לגבי שפיכות דמים, שוב נזכיר, בשפיכות דמים אנחנו מדברים על הציבור, לא על הרוצח עצמו. אומרת הגמרא, אם לא ידוע מי הרוצח, אז העגלה הרופא מחפרת על הציבור. אם ידוע מי הרוצח, אז אם אפשר להרוג אותו כי היה עדים והתראה, אז צריך להרוג אותו, אחרת גם הציבור לא מתכפר. אבל אם אי אפשר להרוג אותו כי לא היו עדים והתראה, אז מה שמחפר זה הקטונת. זה לגבי שפיכות דמים. לגבי לשון הרע, בשני המקרים דובר בלשון הרע שלא עבדה, כי כאמור, אם הלשון הרע עבדה, אז יש עונש של צרת. אם היא לא עבדה, לכאורה כאמור יש סתירה, ועונה הגמרא, גם כאן אין סתירה. אם דובר בלשון הרע בצנאה, אז הקטורת מחפרת, כמו שאת הקטורת היו מביאים בתוך הקודש בצנאה, אם זה לשון הרע שנאמר בפרסיה, אז המעיל מחפר, כמו שהמעיל באמת היה מצלצל עם כל הפעמונים שלו, זה מחפר על לשון הרע בפרסיה. עד כאן השאלה השנייה, ובזה הגענו ממש לסוף עמוד א', את ההמשך כבר ראינו, עוד שני סעיפים על לשון הרע וצרת, ובזה בעצם סיימנו את החלק השני של השיעור, והגענו לתנו רבנן בשורה 11 בעמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי. לגבי מצוות הוכחה, התורה אומרת בויקרא י' לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. מכאן לומדים שאם אני רואה מישהו שחוטא, אני צריך להוכיח אותו על זה ולומר לו שלא יחטא, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה פשוט ארבעה לימודים על הפסוק שהזכרנו. לימוד אחד זה שצריך לא רק להוכיח אותו בפה, אלא אפשר אפילו להקות אותו, או לתת לו סתירה, או לקלל אותו, אם אנחנו חושבים שזה מה שיעזור לו לעזוב את החטא. את זה לומדים מזה שכתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך. כלומר, אתה יכול לעשות מה שצריך, העיקר שזה יהיה חיצוני, אבל אבל בלב אל תשנא אותו באמת. זה לימוד אחד. לימוד שני זה עצם מצוות ההוכחה, הוכיח תוכיח. לימוד שלישי, אם אתה רואה שזה לא עזר פעם אחת, צריך להוכיח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה יעזור. את זה לומדים מהכפלות, הוכיח תוכיח. ולימוד רביעי, שזה בא להגביל קצת את ההוכחה, אל תוכיח אותו בצורה שתלבין את פניו, למשל לפני אנשים אחרים. את זה לומדים מי, ולא תישא עליו חטא. עד כאן סעיף ראשון, הלימודים מהפסוק. עקרונית ראינו שיש מצווה להוכיח, אפילו להרביץ, אפילו שוב ושוב ושוב, עם איזושהי מגבלה קטנה. עכשיו בסעיף השני נראה שתי הגבלות יותר משמעותיות. הגבלה הראשונה זה בברייתא, שם אומר רבי טרפון, תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, ורבי אלעזר בן עזריה מוסיף ואומר, תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. כלומר, מתי תוכחה עוזרת? כשמי שמוכיח הוא באמת ירא שמיים, והוא עושה את זה באמת מתוך אהבה ובדרך כבוד ובלי לבייש, וזה שמוכיחים אותו הוא אדם שעקרונית רוצה ללכת בדרך הנכונה, לפעמים הוא רק צריך איזושהי תזכורת או שמוס קטן ואז הוא ירצה להשתפר, אבל בדור כזה, ככה תנאי אם אומרים על עצמם שבהם אם אדם מעיז להוכיח, אז זה שהוכיח אותו יגיד, אתה מעיז להוכיח אותי? תראה את החטאים שלך. בדור כזה אין טעם להוכיח, ורבי יוחנן בן נורי מביא לזה גם פסוק במשלי, אל תוכח לץ פן ישנאיך, אבל מצד שני הוא גם מביא את המשך הפסוק, הוכח לחכם ויאהבך. אם המוכיח והמוכח הם אנשים יראי שמיים ואוהבי השם, אז התוכחה היא טובה. ובאמת רבי יוחנן בן נורי מעיד על עצמו שהרבה פעמים הוא היה רואה את רבי עקיבא עושה דברים לא בסדר, והוא סיפר לרבי שמעון בשביל שיוכיח אותו, ורבי עקיבא היה מקבל את זה באהבה, וזה דווקא חיזק את האהבה שלו אליהם. זו המגבלה הראשונה, תלוי בדור ובאנשים. המגבלה השנייה, ממש באמצע עמוד ב', זה לגבי הצורך לא לבייש את המוכח. עכשיו, האמת היא שכבר אמרנו את זה מקודם, לא תישא עליו חטא, כלומר, אל תוכיח אותו בצורה כזאת שתלבין את פניו, אבל מקודם כשאמרנו את זה, זה היה דווקא כשהוא ממש התבייש, למשל ברבים. אבל משמע שבצנאה, אז כן צריך להוכיח, אפילו שבאופן טבעי, גם זה קצת יבייש אותו. לעומת זאת, עכשיו הגמרא תאמר שאפילו ביוש קטן, למשל לפני רק אדם אחד נוסף, גם זה עדיף שלא. איפה אנחנו רואים את זה? הגמרא מביאה סיפור של רבונה וחיה ברב, כנראה כשהם יהיו קטנים, שהם למדו לפני שמואל, ורבונה כנראה עשה משהו לא נעים לחיה ברב, הציק לו, אפילו הרביץ לו, וחיה ברב אמר לשמואל, תראה מה רבונה עושה לי, תגיד לו משהו, ושמואל באמת אמר לרבונה, תפסיק את זה ותקבל על עצמך לא לעשות את זה יותר, ורבונה אמר, בסדר, אני מפסיק ואני מקבל על עצמי, ורק כשחיה ברב יצא מהחדר, אז אמר רבונה לשמואל, האמת היא שעשיתי את זה רק כי הוא עשה לי משהו הרבה יותר גרוע, ואני רק החזרתי לו בשביל שיפסיק. אז שואל אותו שמואל, אז למה לא אמרת לי? אתה נתת לי לצעוק עליך, ובאמת זה בעצם משמע היית אומר לי, והייתי מקיים בו מצוות תוכחה ולא בך. אז אמר לו רבונה, אני לא רציתי לבייש אותו. עכשיו כאן, הרי זה לא לפני הרבה אנשים, זה רק לפני שמואל, אז זה ביוש קטן, אבל בכל זאת הוא לא רצה לבייש אותו, וזה סיבה גם כן לא לעשות תוכחה. עכשיו הגמרא קוראת לצורך הזה לא לבייש, ענבה שלא לשמה. כי רבונה בעצם ענב ובולע את הביזיון שלו בזה שהוא לא מוכיח את חייה ברב, אבל זה ענבה שלא לשמה. כי הרי אחרי זה הוא כן הלך ואמר לשמואל. והגמרא אומרת, אם זה ענבה לשמה, כלומר שגם אחרי זה אולי אומר והולך, אז ענווה עולה על הכל ויותר חשובה ממצוות הוכחה אפילו. ואם יש סיכוי שאתה הולך לבייש מישהו, עדיף שתבלע את האלבון שלך ולא תגיד כלום, זה חשוב יותר ממצוות הוכחה. אבל במקרה של ענווה שלא לשמה, כמו בסיפור שהזכרנו, שכרגע הוא לא אומר בשביל לא לבייש אותו בפני שמואל, אבל אחרי זה הוא כן ילך ויספר לשמואל את האמת, כך שהוא כן מציל את הכבוד העצמי שלו, אז אולי עדיף כבר עכשיו להוכיח אותו כן בפני שמואל. כלומר, אולי מצוות הוכחה חשובה יותר מאותה ענווה שלא לשמה. זה מה ששואל רבי יהודה אמרי דרבי שמעון בן פזי, ועונה לו רבי שמעון בן פזי, לא. גם במקרה כזה, הענווה יותר חשובה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ועדיף שתשתוק ולא תוכיח מישהו, אפילו אם זה רק קצת, יבייש אותו בפני מישהו אחר. זו המגבלה השנייה, ולסיכום, אנחנו רואים שבדור כזה שבו אנשים בדרך כלל לא יקבלו תוכחה, בין באשמת המוכח, בין באשמת המוכיח, אין טעם להוכיח. ודבר שני, גם אם זה רק קצת יבייש, לא מוכיחים בפני מישהו אחר. בסוגריים רק נעיר הערה, למה באמת היה מותר לרבונה לספר אחרי זה לשמואל מה חייה ברב עשה לו? לכאורה זה לשון הרע, אומר החפץ חיים, לא. אם אשימים אותך במשהו שאתה יודע שאתה לא אשם, והדרך היחידה להוריד את האשמה ממך זה לספר מי באמת אשם, אז זה לא לשון הרע לעשות את זה. כמובן, יש כל מיני דרים לזה. בכל אופן, לכן זה היה מותר. עד כאן, הסעיף השני, לגבי מצוות הוכחה, ראינו כמה מגבלות. בסעיף השלישי, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', אנחנו שוב חוזרים לזה שכן צריך להוכיח, וכמו שראינו מקודם, צריך להוכיח שוב ושוב ושוב עד שהוא יקבל, אבל יש אנשים שאם אני אוכיח אותם שוב ושוב ושוב, הם יכולים להתעצבן, ואולי הם ינזפו בי, או יקללו אותי, או אפילו ירביצו לי, והשאלה היא, מתי אני יכול להפסיק את התוכחה, ולהבין את הרמז שלא כדאי לי להתעסק איתו? בזה יש מחלוקת. רבי יוחנן אמר, ברגע שהוא נזף בי, זה מספיק, אני לא צריך להוכיח אותו יותר. שמואל אמר, זה לא מספיק, אני צריך להמשיך עד שהוא יקלל אותי, ואז אני מפסיק. רב אומר, גם זה לא מספיק. מספיק, אלא אני צריך להמשיך עד שהוא יקה אותי, ואז אני יכול להפסיק. זה באמוראים, יש מחלוקת מקבילה בתנאים, וכולם לומדים את זה מיונתן, שמוכיח את שאול אבא שלו שלא יפגע בדוד, ששם אנחנו רואים שבהתחלה הוא נוזף בו, ואיחר אף שאול ביונתן, אחרי זה הוא גם מקלל אותו, לבושתך ולבושת ערוות אמך, ואחרי זה הוא גם מנסה להקות אותו, וכל אחד לומד משלב אחר בסיפור. רב אמר עד הקאה, שמואל ורבי יוחנן לומדים מהשלבים המוקדמים יותר, וזה שיונתן בכל זאת לא הפסיק שם, אלא המשיך עד ההקאה, זה לא כי יש מצווה להמשיך, באמת הוא יכול להפסיק לפני זה, אלא פשוט כי הוא מאוד אהב את דוד והוא רוצה להציל אותו, לכן הוא המשיך, אבל לדעתם לא צריך להגיע להקאה, אפשר להפסיק בנזיפה או בכללה. עד כאן סעיף שלישי לגבי מצוות הוכחה, ובזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי של השיעור, שהוא לגמרי לגמרי מובא בדרך אגב, וזה כיוון שהזכרנו עד היכן מצוות הוכחה, הגמרא מביאה עוד שני דברים שלגבי משואלת עד היכן. הדבר הראשון זה לגבי לא לשנות מהאכסניה שלו. כלומר, יש עניין שאדם שרגיל להתאכסן באיזושהי אכסניה, כשהוא בדרך לאיזשהו מקום, הוא צריך להמשיך להתאכסן שם ולא לעבור לאיזושהי אכסניה מתחרה. למה? גם מצד דרך ארץ, כי אם הוא עושה את זה, אז יחשבו שיש פגם באכסניה הראשונה, אולי אפילו פגם באורח עצמו, שאכסניה אמרה לו, אל תבוא לפה יותר, ואז יתחילו אנשים לרנן שיש איזושהי בעיה. וגם לומדים את זה מפסוק, שאברהם אבינו חוזר ממצרים לארץ ישראל, אז הוא בעצם חוזר בדרך שבה הוא הלך בהלוך, וכתוב שם, וילך למסעיו, מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אהולו בתחילה. רבי יוסי ברבי חנינה לומד את זה מוילך למסעיו, כלומר שכשהוא חזר הוא ישן בכל אותן אכסניות שהוא היה בהלוך, אפילו באכסניה שהוא לא ממש התכוון להיות שם, אלא רק במקרה, כי בדיוק שקע השמש, גם שם הוא הקפיד לישון שוב בחזור. רב לעומת זאת לומד את זה מתחילת הפסוק, עד המקום אשר היה שם אהולו בתחילה, כלומר כל מקום שהוא ישן שם בתחילה, הוא ישן שם שוב, אבל רק מקומות של קבע, כלומר מקום שהוא לא במקרה ישן שם, אלא כי הוא תכנן, רק שם יש עניין לחזור ולישון שם. בכל אופן, זה העניין, לישון שוב באותה אכסניה שבה הייתה, אבל השאלה היא עד כמה. כלומר, מה קורה אם בעל האכסניה מתנהג אליך לא יפה? האם עדיין אתה צריך להמשיך לישון שם? אז אם הוא רק מדבר אליך לא יפה, כן, אתה צריך עדיין להמשיך לישון שם. אבל, אומרים רב ושמואל, אם הוא מכה אותך, או שהוא ממש רומז לך בצורה בוטה לצאת משם, כלומר הוא לוקח לך את המזוודות והולך לכיוון הדלת בשביל להעיף אותך משם, זה כבר מספיק בשביל שבפעם הבאה אתה לא חייב לבוא לשם. עכשיו בזה שני מסכימים. אבל יש מחלוקת בין רב לשמואל, מה קורה אם בעל האכסניה לא יקה את המתאכסן, אלא את אשתו. אשתו של מי? אז בפשט הכוונה היא לאשתו של המתאכסן, אבל קשה מאוד להבין את הגמרא כך, לכן העץ יוסף מפרש שהכוונה היא שאתה רואה שבעל האכסניה מכה את אשתו שלו, של בעל האכסניה. רב אומר, זה גם סיבה מספקת בשביל שבפעם הבאה אתה לא צריך להיות שם, כי אם תבוא בסוף תריבו על זה שהוא מכה את אשתו, תלך לאכסניה אחרת. לעומת זאת שמואל אומר, מה זה עניינך? הוא מכה את אשתו, אתה תבוא לישון שם, זה לא קשור אליך, עד כאן הדבר הראשון. אגב זה, כיוון שראינו שאדם לא ישנה את האכסניה שלו, הגמרא מביאה דבר דומה של רבי יוחנן, שאדם גם לא ישנה את האומנות של אבותיו. כלומר, אם אבא שלך חורש נחושת, תהיה גם אתה חורש נחושת. זה בסוגריים, וכאמור עד כאן הדבר הראשון של עד היכן. הדבר השני של עד היכן, זה עד היכן תכלית ייסורין. זה שש שורות לפני סוף עמוד ב'. כלומר, יש עניין שלפחות פעם ב-40 יום יבואו על אדם קצת ייסורים. למה? תנא דבי רבי שמעאל אומר, אם עברו 40 יום בלי שום ייסורים, אז אדם בעצם כבר קיבל את השכר שלו בעולם הזה, ואז זה לא טוב לו לעולם הבא. במערב אמרו שאם אין לו שום ייסורים, אז בסוף זה יבוא עליו בבומרנג, והוא יקבל איזה פורנות גדולה יותר. עדיף להוציא את זה ככה על ייסורים קטנים. והשאלה היא, עד היכן ייסורים? כלומר, מה הדבר הכי קטן שיכול לקרות למישהו? ובכל זאת זה נחשב איסורים, ובזה כביכול יצאתי ידי חובת האיסורים שלי אחת ל-40 יום. אז הגמרא מביאה בזה 4 דעות, רבי אלעזר אומר, אם הרגו לי בגד ללבוש וזה לא מתאים לי, אז הגמרא מביאה בזה 4 דעות, רבי אלעזר אומר, אם הלכתי לתופר שיתפור לי בגד והוא עשה את זה לא במידה הנכונה, זה איסורים. רבי שמואל בר נחמני אומר אפילו משהו הרבה יותר קטן מזה, אם מזגו מים לתוך היין ואני ביקשתי שישימו קרים ושמו חמים או הפוך, גם זה נחשב איסורים. מר בריידר אבינה מביא דוגמה נוספת, לא יודע אם יותר קטן או לא, אבל הלכתי בשוק וגיליתי שהחולצה הפוכה, גם זה נחשב איסורים. ורב מביא עוד דוגמה, אם הלכתי למכולת ואני קונה משהו שעולה 3 שקל והכנסתי את היד לכיס והוצאתי מטבעות והייתי בטוח שאני מוציא 3 שקל, ואז גיליתי שבעצם הוצאתי 2 שקל, ועכשיו אני צריך להתאמץ ולהחזיר שוב את היד לכיס ולהוציא עוד שקל, גם המאמץ הקטן הזה, גם זה נחשב איסורין, וזה מספיק בשביל לצאת כביכול ידי חובה. בזה הגענו לשורה הראשונה בי"ז עמוד א', ועד כאן, החלק הרביעי של השיעור, ראינו שני מקרים של עד היכן. החלק החמישי והאחרון גם הוא קשור קצת לעניין התוכחה, וגם קשור לזה שכל אדם, אפילו הצדיקים, צריכים איזשהם איסורים קטנים, כי בעצם אין אדם שהוא צדיק לגמרי. הגמרא מביאה ברייתא אשר בלעזר הגדול, שאומר שהחסדים שהשם עושה איתנו, אפילו לצדיקים הכי גדולים, אברהם, יצחק ויעקב, הם תמיד יותר גדולים ממה שבני אדם כביכול מחזירים להשם. ולכן תמיד בני אדם הם בעמדת נחיתות והם חייבים להשם. לומדים את זה גם ממה ששמואל מוכיח את אנשי דורו, ואתה התייצבו והיא שפתה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. אתם ואבותיכם חייבים להשם על כל הצדקות שהשם עושה איתכם, ואתם גם תהיו הכי צדיקים, לא באמת יכולים להחזיר את הכל. זה קשור כמו לעניין התוכחה ששמואל מוכיח את אנשי דורו, וגם קשור לעניין הפורנות שאפילו צדיקים צריכים קצת פורנות. ואגב זה ששמואל מוכיח את אנשי דורו, הגמרא מביאה דרשה נוספת לסיום על הפסוק זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע, ומבינה שכשכתוב זה דור דורשיו, שהדורשים של הדור, כלומר הפרנסים המנהיגים, הם דומים לדור עצמו. דור דורשיו, במה הם דומים? אז בהתחלה הגמרא מבינה שהם דומים בצדקות, כלומר או ששניהם צדיקים או ששניהם רשעים, אבל הגמרא דוחה את זה מהדור של צדקיהו, שצדקיהו היה צדיק והדור היה רשע, ומהדור של יהויקים, שיהויקים היה רשע ואילו העם היה צדיק. לכן אומרת הגמרא, זה לא לעניין צדיקות ורישות, שם באמת יכול להיות הבדל בין המנהיג לבין העם, אלא זה לעניין תוקפה וניחותה. כלומר, בלי קשר לצדיקות או רישות, אם המנהיג הוא כעסן כזה, אז גם העם יהיה כזה, ואם המנהיג מנהיג בנחת, גם העם יתנהל בנחת, אבל כאמור, זה לאו דווקא אומר ששניהם יהיו צדיקים או שניהם יהיו רשעים. עכשיו, מי משפיע על מי? כלומר, המנהיג הכעסן משפיע על העם או להפך? בזה יש מחלוקת בין רבי יהודה נשיא לרבנן. אחד אומר שהמנהיג משפיע על הדור, השני אומר שהדור משפיע על המנהיג. מה הנפקמינה? הגמרא לא אומרת, אבל לכאורה הכוונה, אם אתה רוצה לתקן את הדור, האם אתה קודם כל מתחיל מהמנהיגים או קודם כל מהעם? עד כאן החלק החמישי והאחרון של השיעור, בזה סיימנו ברוך השם את הפרק. הדרן הלך יש בערכין, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון ראינו ארבע הלכות לגבי הלכות לשון הרע. דבר אחד, ראינו דוגמה ללשון הרע. אם אדם אומר, תמיד יש אש ואוכל אצל ראובן, אתה יכול ללכת אליו לבקש אש. דבר שני, רבא אמר, לשון הרע זה דווקא דבר שלא היית אומר בפניו. דבר שלישי, דבר שכבר נאמר בפני שלושה אנשים, אז זה כבר לא לשון הרע להמשיך ולספר את זה. ודבר רביעי, גם לומר משהו טוב מדי על מישהו, גם זה סוג של לשון הרע, כי זה יגרום למי שפחות אוהב אותו להגיד דברים הפוכים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, דיברנו שוב על הקשר בין לשון הרע לצרת, ראינו שלושה דברים. הדבר השני היה שמי שמצורע יושב בדד, כי הוא הפריד בין איש לרעהו, בין איש לאשתו. הדבר השלישי היה שהוא מביא שתי ציפורים, כי ציפורים מפטפטות, וגם הוא פטפט בלשון הרע. והדבר הראשון היה שראינו מאמרה של רבי שמואל בר נחמני, שהוא הביא את כל החטאים שלם מקבלים צרת, ובין השאר זה לשון הרע, שפיכות דמים וגילוי עריות. ועל זה שאלנו, הרי בגדי הכהונה מחפרים על הדברים האלו, וענינו לגבי שפיכות דמים וגילוי עריות, רש"י אמר לאדם עצמו יש עונש של לשון הרע, על הציבור בגדי הכהונה מחפרים. לגבי לשון הרע, אם הלשון הרע עבדה, כלומר באמת הזיקה, אז יש צרת, אם לא, אז בגדי הכהונה מחפרים. על זה שאלנו שאלה נוספת, איך אתה אומר שבגדי הכהונה מחפרים? הרי על שפיכות דמים מחפרת העגלה הרופה, ולשון הרע הקטורת מחפרת. וחילקנו לגבי שפיכות דמים, אם לא ידוע מי הרוצח, אז העגלה הרופה מחפרת על הציבור. אם ידוע ואי אפשר להניש אותו כי לא היו עדים והתראה, אז בגדי הכהונה מחפרים. לגבי לשון הרע, אם זה בפרסיה המעיל, אם זה בצינה, אז הקטורת. זה היה הסעיף הראשון לגבי לשון הרע וצרת, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי עברנו למצוות תוכחה, גם כאן ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, ארבעה לימודים מהפסוק. מצד אחד צריך להוכיח ולהמשיך ולהוכיח ואפילו להרביץ, אבל לא להלבין את פניו. סעיף שני, אמרנו שבדור הזה תמהני אם יש אדם שיודע לקבל תוכחה או לתת תוכחה, חוץ מרבי עקיבא שדווקא שמח לקבל תוכחה ואהב עוד יותר את המוכיח. ומגבלה נוספת, אם התוכחה תגרום לביוש לא רק בפני הרבה אנשים אלא אפילו בפני עוד אדם נוסף, גם זה עדיף שלא, ועדיף להיות ענב מאשר להוכיח, אפילו שזה ענבה שלא לשמה, כלומר שאחרי זה הוא כן בא ומספר על מה שהוא עשה. ודבר שלישי, עד איכן תוכחה, כמה צריך להוכיח ולסבול מזה מהמוכח? רבי יוחנן אמר עד נזיפה, אז אני יכול להפסיק. שמואל אמר עד שהוא יקלל אותי, ורב אמר עד שהוא ירביץ לי. עד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי, אגב זה, ראינו עוד שני דברים שבהם ראינו עד איכן. עד איכן צריך לסבול מבעל האכסניה לפני שאני משנה את האכסניה, ועד איכן גם דבר קטן מאוד נחשב ייסורים, ואני כביכול יוצא ידי חובת ייסורים פעם ב-40 יום. ודבר אחרון, ראינו שאפילו הצדיק הכי גדול, אפילו אברהם, יצחק ויעקב, עדיין חייבים יותר להשם מאשר שהשם חייב להם כביכול. ואגב זה ראינו שהדור דומה לדורשיו, כלומר למנהיגיו, לא ששניהם צדיקים או שניהם רשעים, ראינו שזה לאו דווקא ככה, אבל או ששניהם רגועים או ששניהם לא. הדרן הלך יש בערכין, כל טוב בינתיים.